סכין וסכנה, או נעים ונעימה, לחן. יש קשר בין המילים? לא אחת יש מילים שנשמעות דומה, וגם יש היגיון לקשר ביניהן, ולכן באמת אנשים רבים נוטים לחשוב שיש קשר כזה, ואפילו רבנים בדרשות שלהם אוהבים לקשור קשרים כאלה, אבל בדיקה לשונית מראה שבפועל אין קשר כזה, כמו שבדיקה לשונית מראה, הוא מגלה שאין קשר בין המילים סכין וסכנה, או בנעים ונעימה. מהשורש עין רש בית, יש לנו שלל מילים, לערבב, להיות ערב להלוואה, זמן היום, ערב, ערב לחך, בעל החיים עורב, צמח הערבה, אבל אין ביניהם קשר אף על פי שהשורש של כולן נראה אותו דבר, עין רש בית. איך בודקים את זה? איך אנשי הלשון יודעים לומר אם יש קשר בין המילים או לא? וגם איך אתם בעצמכם תוכלו לעשות את זה? על כך ועוד, בפרק חי של קולולושה, לרגל שבוע העברית, בשיחה עם הדוקטור גבריאל בירנבאום. פתיח ומתחילים.
אתם על קולולושה, העסקת הראשון בעולם, העוסק בשפה העברית. מגיש, ירעם נתניהו.
טוב, אז שלום וברוכים הבאים לקולולושה, העסקת הראשון בעולם, ככל הידוע לי, ואתם מוזמנים לתקן אותי, שעוסק בשפה העברית, והיום מהדורה מיוחדת לרגע שבוע העברית, ומקליטים את הפרק חי בהשתתפות קהל בזום. שלום לדוקטור גבריאל בירנבאום, מה שלומך?
שלום וברכה.
הכיר העסקת, אמרתי לו אחת, אז אני אציג אותך למי שעדיין לא מכיר אותך מקולולושה או ממקומות אחרים. אז אתה בלשן, ועוד נדבר על המילה הזאת בלשן, ואם באמת יש לה קשר ללשון. לשעבר חוקר במפעל ההיסטורי והמזכיר המדעי של האקדמיה ללשון, הרצית בבר אילן, שם בעצם נפגשנו בפעם הראשונה, ואני ברמה האישית אוהב מאוד את הקשר בין מילים, ויש לי גם טיק טוק לשוני שאני מעלה שם שני סרטונים ביום, ורוב הסרטונים שלי פחות עוסקים בתקינות, הם מורכח ולא מורכח, אלא בעיקר האם יש קשר בין המילה הזאת למילה הזאת, ואני, מי שלא יודע, אני אספר שאני הרבה פעמים מתייעץ איתך, וגם עם אמנון שנמצא פה, כדי לדעת אם יש קשר בין מילה מסוימת לחברתה, ושוב, הזדמנות שלי להגיד לך תודה על כל העזרה בסרטונים, בתורים שאני כותב, כל מיני, אתה עוזר לי הרבה, הרבה זמן וכולי, אז שוב תודה רבה.
בשמחה.
טוב, אז אמרתי שאתה בלשן, אבל ועוד נדבר על המילה הזאת, אתה רוצה להתחיל מהמילה בלשן, או לקפוץ מיד לסיפור של מה זה בכלל קשר בין מילים וכולי?
לא, נאמר, כיוון שהכותרת היא אתימולוגיה עממית, אני יודע אם זה כותרת רשמית או...
זהו, לא כתבתי את זה כדי לא להלחיץ אנשים, בעצם הנושא שלנו אתימולוגיה עממית, שאתה מיד תסביר מה זה אומר אתימולוגיה, מה זה עממית, אז הנה בבקשה.
אני מקווה שאף אחד לא נלחץ עכשיו, אבל אנחנו נדבר על מה שנקרא אתימולוגיה עממית, אבל כדי להבין מה זה, צריך להבין קודם מה זה אתימולוגיה. אני רק לפני כן רוצה לומר, אני לא אחדש שום דבר, במקרה הזה, שום דבר משלי. זה הכל לקוח ממחקרים של אנשים אחרים וממה שקראתי. זה גם לא בדיוק התחום שלי במחקר, לא רק לא בדיוק, זה בכלל לא תחום המחקר שלי. ואני אומר את זה במיוחד שיש פה אנשים שאני מכיר אותם, שחלקם הרבה יותר מבינים בעניינים האלה ממני. אז אם אומר משהו לא מדויק, הם בהחלט מוזמנים לתקן או להעיר, אני מבין שזה בסוף, כי זאת אומרת, טוב. אז עכשיו, מה זו אטימולוגיה? אטימולוגיה זה כשאני רוצה לחקור את המוצא של המילים, את ההתפתחות שלהם, את ההשתלשלות שלהם. זה אנשים מאוד מסתקרנים לפעמים, מאין באה המילה הזאת, מה מוצאה? אז, אבל אנחנו מדברים על אטימולוגיה שנעשית בכלים מדעיים. אז למשל, הדוגמה הקלה ביותר לזה, זה כשמילה היא שאולה. מישהו ישאל, מה המקור של מילה וינקר? אז אנחנו אומר, זה מילה שאולה מגרמנית. ובזה פחות או יותר בשלב הראשוני ענינו על השאלה. זאת מילה שאולה מגרמנית. ומה המקור של מילה כמו אודישן? מילה שאולה מאנגלית. והמילה ספונג'ה, זה כבר קצת יותר קשה אולי, אבל זאת מילה שאולה מלדינו. ובכוונה לקחתי משפות שונות, המילה וילון, מילה וילון שאולה מלטינית, כן? היא לא נשאלה עכשיו, לאחרונה, היא נשאלה כבר לפני כמה מאות שנים, נמצאת כמובן כבר במשנה, בלשון חזל. ועוד דוגמה, המילה מהנדס. המילה מהנדס, כפי שבדי ידוע להרבה אנשים, שאולה מערבית, כן? יש אפילו בצבא, נדמה לי שלפחות בזמני, היו מכנים אנשים שמשרתים בחיל ההנדסה מוהנדס, כן, הוא מוהנדס. אז כן, זה כנראה גם מעיד על זה שזאת מילה שאולה מערבית. אז כשהמילה שאולה, אז אני אומר היא שאולה, ואז עניתי על השאלה. אבל כשאני שואל למשל מה המוצא של המילה ילד, או מה המוצא, או מה האטימולוגיה, מה הגזרון, גזרון זו המילה, זה התחליף העברי, של מילה כמו אוזן, אז לזה אני יכול לענות בעיקר שזו מילה שנמצאת בשפות שמיות אחרות, רבות אחרות, וכמובן אם אני רוצה לפרט, אז אני אומר באלו שפות, בערבית, באוגריתית, באקדית, במואבית, כן? לא נמנה עכשיו את כל השפות. אז מילים כאלה כמו ילד, אב, אם, אוזן, גם פעלים כמו ירד, כתב, שוב, אני מניח שיש בין הציבור הגדול יחסית שצופה בנו ומאזין לנו, יש אנשים שיודעים לפחות ערבית, אז הם יודעים שרוב המילים האלה שהסתרתי ישנם גם בערבית. ומי שיודע ארמית, גם כן בוודאי יש בציבור הזה שיודע קצת ארמית, מהתלמוד הבבלי, מתרגום אינקולוס, יודע שהן נמצאות גם רובן ככולן בארמית. או מילים כמו לא, כן, מילת השלילה לא, או מילה כמו טוב, המילה, אפילו מילת יחס כמו על, כל אלה, כשאני אומר את האטימולוגיה שלהם, אז אני קודם כל אומר באילו שפות נוספות מהשפות השמיות הן נמצאות. כלומר, אם אני רוצה אחר כך עוד להוסיף פרטים, אז אפשר תמיד, אבל זה בגדול, אפשר להגיד שזה, זאת האטימולוגיה של המילה, שהיא נמצאת בשפות אלה ואלה ואלה, או בשפה זו וזו וזו. עכשיו, יש מילים שהן מורכבות יותר, כמו למשל מילה כמו תזמורת, למשל. אז כאן, אני גם בדרך כלל אומר שכמו המילים בשפות השמיות, יש כאן שורש ויש כאן תוספות לשורש, מה שאנחנו מכנים מוספיות, כן? אז במקרה של תזמורת, השורש הוא זין ממרש, ויש תחילית תו וסופית תו. או מילה כמו מקום, אז גם כן, יש תחילית מם, והשורש הוא כובב מם. או מילה כמו, אז למשל, למה זה חשוב? זה חשוב לפעמים, כי למשל, אם אנחנו לוקחים את שתי המילים, מצווה לעומת גבעה, זה נשמע ממש אותו דבר. המשקל במובן מסוים הוא אותו משקל, כן? מצווה, גבעה, נשמע בדיוק אותו דבר, התבנית היא אותה תבנית, אפשר לקרוא לזה בשמות שונים, אבל מעניין שהרבים של המילה מצווה זה מצוות, והרבים של המילה גבעה, גבעות, למה? כאן צריך לדעת שהשורש של מצווה הוא צדי וו יהוד או צדי וו ה' והמם היא מם תחילית, לעומת זאת, המילה גבעה, השורש שלה הוא ג' ב' עין, כן? ולכן ההתנהגות של, של שתי המילים האלה שונות, שונה זו מזו.
אם אני לא טועה, דוקטור נצר קורא לזה תצלול. תצלול. כמו שהצליל נשמע אותו דבר, וזה לא אותו משקל, אני חושב שהוא חידש את התצלול, אם אני לא טועה.
לא טוב לקרוא לזה תצלול, כי תצלול אנחנו קוראים לדוגמה, למילה שמחדשים אותה בעברית, על יסוד מילה דומה בלועזית, ואני אמור להזכיר...
אז אולי זה לא תצלול, אולי זה משהו אחר, ואני מעוות את ה... משהו לבדוק את זה.
זה תפוס, כן? אז כן, אז או מילה כמו התחיל למשל, אז מה אפשר להגיד עליה? אפשר להגיד עליה שהשורש שלה הוא תו חת למד, אבל בעבר הרחוק יותר לא היה שורש כזה, אלא היה שורש חת למד למד, במילה החל, ואחר כך נוצרה המילה, שם העצם תחילה, ואז מזה נוצר מה שאנחנו קוראים לפעמים שורש תנייני, תפחת למד. כל זה עיסוק בגזרון, באטימולוגיה. ניקח עוד דוגמה אחת, שכל אחד יבין למה אני לוקח את הדוגמה הזאת, המילה טלפן. כן? ברור שזאת מילה, אי אפשר להגיד שהיא מילה שאולה, כי בשום שפה לועזית שאני מכיר, אין מילה טלפן. יש מילה טלפון או טלפון או טלפון או משהו, ומזה אנחנו יצרנו את השורש תת למד פיינון או איך שנקרא לזה. טוב, אז זה עוד דבר אחד לפני שאני עובר לאטימולוגיה העממית ממש, ואז אני אתן את הבמה לירעם לשאול מה שהוא רוצה אותי, שגם חשוב בחלק של הגזרון, של המילון, שהוא עוסק באטימולוגיה, חשוב גם להגיד מתי נכנסה המילה הזאת ללשון, ממתי המילה הזאת קיימת. אז רוב המילים שהזכרתי בהתחלה, ילד, אב, אם, אוזן, אלה מילים שנמצאות בתנ"ך, שהוא המקור הקדום שלנו, כמעט הראשון, כן, של השפה העברית. אבל אם אני לוקח למשל מילים כמו אוויר, המילה אוויר לא נמצאת בתנ"ך. איפה היא מופיעה פעם ראשונה? במשנה, בספרות חז"ל. אותו דבר מילה כמו אילן, כן? או מילה כמו כלום, חותם, נכנס. אפילו מילה פשוטה כמו נכנס, לא תמצאו אותה בתנ"ך, אבל תמצאו במשנה. כמובן השורש נמצא, למשל במקרה הזה, השורש כן נמצא. אז כל זה חלק מהעיסוק באטימולוגיה. אז זה לשון חז"ל. עכשיו ניקח רק עוד כמה דוגמאות מתקופות מאוחרות יותר. למשל בימי הביניים נכנסו מילים כמו תנועה, אנושות, הדפסה, המילה פן, פן לא במובן של האל היווני, אלא פן כיחיד של פנים, כן? אז יש פנים בתנ"ך כמובן, אבל היחיד פן לא נמצא לא בתנ"ך, לא במשנה, לא בתלמוד, אבל בספרות ימי הביניים.
כלומר, זה מה שנקרא רובד לשון, מאיזה רובד לשון המילה?
בדיוק כך, בדיוק כך, באיזה תקופה, באיזה רובד לשון, וגם ניקח עוד דוגמה מימי הביניים, המילה כותר, כן? שהיא מילה חשובה מאוד בגיאומטריה, כן? אבל אם באים בימי הביניים, זה במקרה הזה זה בעקבות הערבית, כותר, כן? כותרון. ועכשיו מה עם מילים כמו עיתון, משקפיים, משרד, מחשב? כן, אלה מילים חדשות, מחודשות, כן? שחידשו אותם עם תחיית הלשון, כן? מילה כמו עיתון היא אחת המילים הראשונות שבן יהודה חידש, ומחשב היא חודשה כמובן בתקופה מאוחרת יותר. עד כאן אטימולוגיה רגילה, לא עממית. אז מה זו אטימולוגיה עממית? רוב הדוברים הרי, רוב האנשים שמדברים, כולנו מדברים, כולנו משתמשים בלשון, אבל רובנו לא עוסקים בלשון באופן מדעי, רובנו לא בלשנים. אז הדובר הרגיל חושב לעתים קרובות שיש קשר בין שתי מילים, או שמילה אחת נובעת ממילה אחרת, או גזורה ממילה אחרת, אבל האמת ההיסטורית היא לא, אין קשר ביניהם. אז המחשבה הזאת שיש קשר ביניהם, אפשר לקרוא לה אטימולוגיה עממית. זאת אומרת, מי שיאמר למשל שנס קפה, תשאלו סתם דובר, למה זה נקרא נס קפה? אני חושב ש95% של האנשים אף פעם לא חשבו על זה. גם כשהם אומרים, נדמה לי שהיום אומרים ככה למוכר או לזבנית, אומרים אני רוצה נס על קפה, כן? או נס על חלב או משהו מעין זה. מה זה נס?
נס עם חלב.
סליחה?
סתם אמרתי נס עם חלב, כן.
נס עם חלב, אבל הם שואלים לפעמים על זה על בסיס חלב או על בסיס של מים, אבל תשאל אותו, למה אתה קורא לזה נס? אז הוא יחשוב לרגע, יכול להיות שאם הוא צעיר מאוד, אז גם אם הוא יחשוב הוא לא יגיע לשום מסקנה, אבל אם הוא קצת מבוגר יותר, אז הוא יזכור שפעם כדי לעשות קפה אמיתי, היה צריך לבשל אותו, היה צריך להרתיח אותו, כל מיני דברים כאלה, וקפה נמס, אתה שם בקוס, ואתה, אז זה מין נס כזה שזה קורה. מי שחושב כך, זו מחשבה של אטימולוגיה עממית. זו לא האטימולוגיה האמיתית של המילה. מה האטימולוגיה? הבלשן יגיד לך, אולי יש אנשים סתם משכילים שלא בלשנים שידעו, שזה קשור לבית החרושת נסלה, שכנראה היה הראשון שייצר דבר כזה, או משהו מעין זה. אז זה דוגמה של אטימולוגיה עממית, שהסברים של אנשים, הסברים על קשרים בין מילים, שהם לא מבוססים מבחינה מדעית, שמבחינה מדעית אין באמת קשר בין המילים.
אבל תמיד יש... אטימולוגיה עממית תהיה לא נכונה בעצם.
כן.
ההגדרה של...
בדיוק כך.
היא נכונה, היא כבר לא עממית, אפילו שרוב האנשים חושבים ככה, לא נקרא לזה עממית.
היא לא נכונה מבחינה היסטורית, זאת אומרת, מבחינה היסטורית אין קשר בין המילים האלה, ואפשר להוכיח שאין, כשאפשר להוכיח, שאי אפשר להוכיח ומישהו מפריח איזושהי, אז לפעמים אפשר להגיד אולי, אבל כשאנחנו מדברים על מה שמעניין בתחום הזה, זה מילים שאנחנו יודעים בדיוק מאין באו, ולאלו מילים אחרות הן קשורות, והן לא קשורות למה שהאנשים האלה חושבים. אבל אני רק אומר עוד משפט אחד, זה משמעות אחת של אטימולוגיה עממית, אבל המשמעות האחרת היא, שזו גם דרך ליצור מילים. מילים נוצרו בדרך הזאת של קשרים במרכאות מוטעים בין מילים. אז עד כדי כך שאחד החוקרים החשובים של הסמנטיקה, אתם יודעים, סמנטיקה זה מדע משמעות, כן? שמו היה אולמן, הוא היה הונגרי, כן? לא, בלי שלא יהודי, אבל הונגרי, והוא אחד מראשוני האנשים שעסקו באופן מדעי בסמנטיקה, בספרו אחת המקורות של, של שינוי סמנטי זה אטימולוגיה עממית, על ידי אטימולוגיה עממית, ותכף אני בטוח שעל על פי השאלות שלך אנחנו נגיע להרבה דוגמאות כאלה.
רגע, אני כבר במתח, דוגמה לקשר מוטעה בין מילים שיצר מילה חדשה, מה למשל?
מילה כמו אחיין, כן? למה קוראים לאחיין אחיין? אז אנשים יגידו, כי זה כמו אח, אבל זה לא בדיוק אח, זה הבן של האח. אבל מה מתברר? שבמקור המילה אחיין זה פשוט שם, זה שם
של
בנאדם שנמצא בדברי הימים, ואני מודה שכרגע אין לי מושג למה הוא נקרא ככה, אבל אני כמעט בטוח שהוא לא קשור למילה אח. והנה, אבל נוצרה מילה, המילה הזאת נוצרה, כי היו כאלה ש... עכשיו, לפעמים יכול לעשות את זה גם אדם במודע, שהוא יודע שאין קשר, אבל הוא אומר, זה דומה, בוא ניצור. מילה דומה לזה היא המילה דודן, כן? דודנים, אתם יודעים, יש בספר ובני יוון, נדמה לי כתוב, אלישע ותרשיש, קיטים ודודנים. לא מדובר שם על בני דודים, כן? אבל אתם יודעים שדודנים, נדמה לי שהיום לא כל כך משתמשים במילה, אבל בזמנו השתמשו בזה כמילה נרדפת לבן דוד. בהרבה ספרים מתורגמים המילה הזאת הובאה. אבל הנה, אין לזה שום קשר כנראה לדוד. אז הנה, יש פה יצירה בלשון. ואז כשאלת קודם על בלשן, אז בוא רק נגיד את זה, מאין לקחנו את המילה הזאת בלשן.
זה כתוב על מרדכי, נכון? על מרדכי היהודי.
בספר עזרא יש אפילו פעמיים רשימה של האנשים שבאו עם זרובבל בשיבת ציון, כן? ואז כתוב שם מרדכי בלשן. אז לפי הפשט אלו שמות של שני אנשים שאין שום קשר ביניהם. מרדכי הגיע וגם בלשן הגיע. למה קראו לבלשן בלשן? אין לי מושג. כרגע אין לי מושג, אני יכול לנסות לבדוק. למה קראו למרדכי? מרדכי אני כן יודע. אני, לו זה היה כיתה, הייתי מיד שואל את התלמידים, אבל אולי, אם אתה יודע ירעם, אז אתה יכול להגיד.
זה על שם אליל...
יוק, מרדוק, זה השם של, כן, כן, את זה אנחנו חוגגים בפורים על שם אל כזה, מה לעשות, מרדוק. אבל הדבר המעניין הוא שיש מדרש שאומר שאלה אותם מרדכי הוא בלשן. ולמה הוא נקרא בלשן? מפני שהוא היה בקיא ב-70 לשון, וזה עזר לו מאוד לפי המדרש, כיוון שהוא היה בקיא, אז הוא ידע לשמוע מה שבגתן ותרש, הרי הם זממו, נכון, להרוג את המלך. איך הוא ידע את השם שלהם? איך הוא ידע את השפה שלהם? כי הוא ידע 70 לשון. אז מכאן, על פי המדרש הזה, אמרו, בלשן, זה קשור איכשהו למילה לשון, אז בוא ניקח את המילה הזאת, נשים אותה במשקל המקובל של בעלי מקצוע, כן? בלשן כמו, אני יודע מה, תפסן, כמו חלבן, כן? חלבן, וכן הלאה, בלשן, קיבלנו את המילה. אז הנה, יצירה בלשון, על פי השוואות כאלה מוטעות, או קשרים.
אגב, כשחזל אמרו את זה, אז הם ידעו שאין קשר וזו דרשה? או שהם באמת חשבו, אני מניח שהם הבינו שזה לא באמת, כי אם כבר הייתי הולך לבלש, זאת אומרת לא הייתי הולך ללשן, מה השורש, זאת אומרת אם כבר זה בלש.
בדרך אגב, המילה בלש, המילה בלש נמצאת בלשון חזל, ושם יש בלש ויש בולשת, במובן של יחידה מסוימת בצבא שלהם שעסק במשהו דומה למה שהבולשת עוסקת, אבל הם בכלל לא חשבו באותה תקופה, אני לא חושב שהם חשבו על בלשנים כחוקרים כאלה או משהו כזה. הם רק אמרו על מרדכי שהוא ידע 70 לשון, אז לא נראה לי שהם קישרו את זה לבלש ההוא. אבל אם אתה שואל באופן כללי, כל האטימולוגיות שחזל המציאו, אם הם באמת חשבו שלא, קשה לתת על זה תשובה חד משמעית. יש מקומות שזה ברור לך שהם פשוט עוסקים בהומור. אם נגיע לזה ותרצה, אז
אנחנו... אפשר עכשיו, אם יש לך... הסתר לא מחייב. כן, הכנת דוגמה, אז תיתן אותה, שמשהו שברור שחזל לא התכוונו כפשוטו, אלא זה אין סיכוי.
שבת, בדף עין זין, מי שרוצה אחר כך לבדוק, אז חזל אומרים, למה קוראים לבית, בית, בטא, אבל לקח את זה, הם התחילו מהארמית, לשונם הרי באותה תקופה כבר הייתה ארמית, למה קוראים לה בטא? כי אתב בה, כי אני אשב בה בבית, ברור שהם לא חשבו שזה רציני, או למה קוראים למילה גלימה, גלימה, מפני שהאדם שלובש אותה נעשה בו כמו גולם, כן? הכוונה היא לא גולם במובן השלילי, אלא גולם במובן שכשהוא לובש מין גלימה כזאת, אז לא רואים את האיברים שלו, אז הוא כמו איזה גוש אחד.
עטוף כזה.
אז דברים ממעין זה, למה קוראים לבושה, לבושה, לבוש, למה קוראים לזה כך? כי לא בושה, זאת אומרת, אדם שהוא לבוש, אז הוא כבר לא צריך להתבייש. אז במקרה הזה זה ברור שחזל לא התכוונו שזה באמת. אז מין משחקים כאלה לשוני. מקומות אחרים יכול להיות שהם כן חשבו שזו האטימולוגיה.
הם גם לא היו בלשנים, זאת אומרת, הם לא ידעו, אני מניח שהם ידעו יוונית וכו'. דיברנו על זה גם מראש, נגיד שהם אומרים אפיקומן. הם עושים איזה דרשה כזאת ביוונית או ברמית. אז זה, רגע, תגיד את הדרשה, ואז אני אשאל אותך אם פה אנחנו יודעים שזה לא ב...
יש שם, דרך אגב, יש שם כמה דרשות, ושאחד מהם, נדמה לי, אני לא בדקתי את זה עכשיו, אחד מהם מתקרב די לאמת, כי אפיקומן זה משהו מעין, מה שאכלו בסוף הארוחה, זה קשור לאכילה בסוף הארוחה. אז פחות או יותר, אחת הדרשות לפחות שם, יש אפיקומן, אפיקומן זה תוציאו את הכלים, אבל יש מקומות אחרים שהנה זה, הנה זה הסוף, ועכשיו אנחנו יכולים להוציא. אבל שוב, קשה לי להאמין שיש לנו עוד כמה וכמה דוגמאות.
פרוסבול, פרוסבול.
כן, פרוסבול, אם תרצו, פרוסבול, כן, פרוסבולי ובוטי, אפותקי פותה קאה, כן, קפנדריה עד מקיפנה דרי האל בה, כל אלה זה לי ברור שחזל לא התכוונו, הם ידעו שאלה מילים יווניות, וכדי לקרב את זה איכשהו לדובר העברי או הרמי, אז הם אמרו את מה שהם אמרו.
אהה, בסדר, אז זה היה חלון לדוגמאות שאמרת, איך שנוצרו מילים אמיתיות מקשר מוטעה בין מילים. כך התגלגלנו לחזל. אני אשאל אותך בהמשך, האם בתנ"ך יש גם אטימולוגיה עממית? כי עכשיו נתת דוגמה לחזל אטימולוגיה עממית שברור לנו שחזל. האמת, בוא נגיד את זה עכשיו שנייה, אם כבר אנחנו בשבונג. יש מקומות כאלה גם בתנ"ך ש...
יש די הרבה, בעיקר כשמנסים, כשהתנ"ך נותן הצעה או פירוש לשם למה קוראים לו כך, כן? למשל נוח, למה קראו לנוח ככה? זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו. אבל זה ברור אפילו לאדם שהוא לא בלשן, שאין קשר בין נוח לבין לנחם, כן? המילים נשמעות צליל דומה, אבל זה שורש אחר לגמרי. או למשל, אני יודע מה, אפילו נלך עוד יותר מוקדם בתנך, למה נקראת האישה אישה? כי מאיש לוקוח הזאת, כן? שכתוב שאדם אומר לזאת יקרה אישה, כי מאיש לוקוח הזאת. היום אנחנו יודעים שאיש ואישה אלה שני שורשים שונים, איש זה משהו כמו א' י' שין או א' ו' שין, ואישה יש שם דגש, מי ששם לב במילה אישה בנון, זה א' נון שין, כן? אז זה לשורשים שונים. עוד דוגמה ניקח.
שפה אפשר להגיד שיש יסוד אחד של א' שין, שהתגוון ביוד או נון, זאת אומרת, יש איזה יסוד משותף.
במקרה הזה יש חוקרים שחושבים שבסופו של דבר יש קשר בין המילים, כי הרי גם אישה, המילה אנוש, שהיא מילה נרדפת לאיש, גם היא א' נון שין, אז יכול להיות, כן? אבל עכשיו למשל ניקח דוגמה משה, כן? זו דוגמה טובה. למה, כתוב שלמה בת פרעו קראה למשה משה? כי מן המים משיתיהו. אז על זה אפשר לשאול כמובן שתי שאלות. א', היא עדיין עברית, לא כל כך מסתבר, נכון? אישה מצריה, חזל אפילו קוראים לה בשם. זוכרים מה
השם? בתיה.
בתיה, בדיוק ככה.
בתיה, לא בתיה?
נדמה לי שבתיה, במקומות שמנוקד, נדמה לי שמנוקד בתיה.
אז אני תמיד קראתי בתיה, טוב.
כל אופן, ואז א', לא סביר שידע עברית. ב', אם זה באמת קשור לזה, כי מן המים משיתיהו, אז היה צריך לקרוא משוי, לא משה. משה זה כאילו שהוא משה מישהו, כן? מה האמת במקרה הזה? האמת ההיסטורית, שזה שם מצרי. זה שם מצרי שהוא מוכר, כן? דווקא החוקרים קצת חלוקים מה המשמעות בדיוק במצרי.
ילד או משהו כזה.
משהו כזה, כן. כל אופן שם מצרי, אבל התנ"ך במעין דרשה נותן, שם בפיה, כן, מין הסבר כזה. אולי רק ניקח דוגמה שבו התנ"ך עצמו מציע, יש כמה דוגמאות כאלה, שהתנ"ך עצמו מציע שני פירושים. יעקב, אנחנו יודעים שכתוב, וידו חזד בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. אבל אחר כך, עשיו עצמו אומר, הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. מה זה ויעקבני? אני לא יכול לשאול אותם, אז אני צריך לשאול אותך.
אנחנו בשיחה, כן.
ויעקבני, מה זה ויעקבני?
זה מנע אותי, לא? משהו כזה, עצר אותי?
רימה, לרמות, בבטן עקב יש, נדמה לי במלאכי, באחד מהנביאים האלה, אני מצטער שאני לא זוכר כרגע, בבטן עקב את אחיו, נדמה לי שבמלאכי, אבל אם לא, אז שיתקנו אותי, ואז כן, מישהו כותב פה ביטיה לפי דברי הימים, כן?
השאלה, אבל אם זה אותה ביטיה או שזה, טוב, יכול להיות, אני לא יודע.
סביר שחזל ידעו ולקחו את, אני לא יודע אם לקחו את זה משם, אבל את השם הזה הם הכירו. טוב, אז הנה, אז יש לנו אולי רק עוד מילה אחת כזאת, בבל. למה נקרא בבל?
כי שם השם בלל את השפות.
כי שם בלל השם שפת כל הארץ, כן? אבל אנחנו יודעים שבבל, בב אילו, כן? זה באקדית, בב אילו, זה השער של אל, כן, של האל, לא של האל שלנו, של האל שלהם, לא משנה, כן, אז שוב, זה הסבר מסוג של אתימולוגיה עממית. טוב,
מה... אני אכנס לשאלה התיאולוגית של מה המשמעות שמתנך נותן, זה נושא אחר. עכשיו, יש, אז דיברנו, ראינו אתימולוגיה עממית גם במקרא, גם בלשון חז"ל, כמובן בימינו, אז רק בוא נתמקד ב... לשם ימיני, אני בפתיח שאלתי על למשל, אם יש קשר בין נעים ונעימה, דיברתי על סכין וזה, אז הכנתי סרטון טיק טוק, אני אוסיף אותו בהרחבות על הזה. איך יודעים דבר כזה? טוב, תתחיל להגיד אם יש קשר, ואז תספר לנו איך אתה יודע אם יש קשר או אין. אז כבר נבין את זה מתוך הזה. נגיד נעים ונעימה. נשמע הגיוני? נעימה, לחן, כיף לשמוע, עושה נעים באוזן? הייתי מאמר שיש קשר.
נכון, אבל... אנחנו עכשיו כאן באמת צריך לומר יש כמה וכמה הגאים בעברית, עיצורים, כן? אני מתפתה להגיד אותיות, כי אנשים לא תמיד יודעים מה זה הגה ומה זה עיצור, אבל אני מקווה שלפחות הציבור הזה יודע שאנחנו לא מדברים באותיות. איש איננו מוציא אותיות מהפה, כן? אלא אנחנו מוציאים מהפה צלילים שאנחנו קוראים להם הגאים, ואפשר לחלק אותם לעיצורים ולתנועות. אז למשל, העיצור שמסומן באות עין.
תוכל להגיד צליל, זה נראה לי יותר פשוט ויותר עובר באוזן, לא?
צליל מדי, כי צליל זה גם, זה יכול להיות...
גם תנועה היא צליל, בסדר.
גם תנועה, גם עיצור וגם סתם מש, איזה...
בצודק.
פעמון מצלצל, אז זה גם צליל, אבל זה לא עיצור ולא תנועה. זה מילה קצת כללית מדי. אבל מה שאני רוצה לומר, שכשאנחנו רואים עין... בתנך, כשאנחנו רואים את האות עין בתנך, אז אנחנו מניחים שצריך לבטא את זה עין, כן? לא כמו שהישראלי המצוי מבטא את זה, אלא כמו כן, עדיין עדות המזרח, לפחות בתפילה, חלק מהן מבטאות את זה עין. אבל מתברר, אנחנו יודעים את זה היום בבירור, שעוד כנראה עוד בתקופת בית ראשון, ובוודאי לפני כן, היו שני סוגי עין, אם נקרא לזה כך. היה עין והיה ריין. שוב, מי שיודע פה ערבית, אז יודע שבערבית כותבים את זה ממש באותו סימן. רק העין, אין עליה שום נקודה, ואותו סימן, אבל עם נקודה למעלה זה ריין. עכשיו, בערבית זה ייצור חשוב שיש הבדל גדול בינו לבין. למשל, אם ניקח את המילה עזה, כן, המילה לצערנו, היא עכשיו במרכז העניינים, העיר עזה. איך קוראים הערבים לעזה?
רזה.
רזה, כן. למה רזה? כי זה העין השנייה. ואיך קוראים האנגלים לעיר הזאת?
גזה.
אני לוקח שפות שהרוב, גזה, כן? אז אני זוכה, אני יודע, למשל, שהייתה לי מכרה שאמרה, My son serves in Gaza. אז השנייה אמרה, It's interesting because my son, he serves in Gaza. כן? אז... אתם מבינים? זאת אומרת, עכשיו, אז זאת אומרת, היה ר והיה ע, וכבר בתקופת בית ראשון, בוודאי בתקופת בית שני, הם התמזגו לעין. עכשיו, למה? עכשיו אנחנו יכולים להוכיח שהמילה שקשורה למוזיקה, למנגינה, למשל שאומרים על דוד המלך שהוא נעים זמירות ישראל, אז לא מתכוונים שהוא שר בצורה נעימה, אבל פי שהרבה מאוד אנשים חשבו כך. אבל אנחנו יודעים שלמשל בערבית יש מילה נרמה, נרמה, לו היינו יכולים לכתוב פה הייתי כותב את זה, נרמה ר, שפירושו מנגינה. זאת אומרת נעים זמירות ישראל פירושו שהוא שר, כן? ששירה של זמירות ישראל, או למשל אם כתוב בתהילים שאנחנו אומרים את זה בתפילה לעתים קרובות, כינור נעים עם נבל, אז זה כינור ששר, זה לא כינור שנעים לשמוע אותו, כן? ואותו דבר בתקופה מאוחרת יותר בשפה ברורה ובנעימה, כן? פירושו במוזיקה, כן? לאל ברוך נעימות ייתנו, אז הכוונה היא למוזיקה, כן?
ואת זה אתה בעצם יודע על ידי השוואה לערבית, שיש מילה דומה, אבל היא לא בעין, אלא בריים, ומזה אתה אומר, אז בעצם זה לא העין שאנחנו חושבים, אלא עין אחרת, הריים. בעצם ככה אתה יודע את זה.
ככה אני יודע את זה, זה לא רק ערבית. יש עוד הרבה שפות שמיות אחרות, שבהן אפשר לראות, רק אנחנו לא מדגימים עכשיו, כי רוב האנשים לא יודעים, לא אקדית, ולא אוגריתית, ולא... וכן, עכשיו יש שפות שמהם אי אפשר לדעת, כי למשל בארמית קרתה אותה תופעה כמו בעברית, הם התאחדו.
בארמית אמרת, כן,
ארמית. בארמית אי אפשר לדעת, אבל בערבית אפשר לדעת, באוגריתית אפשר לדעת, כן? אז זאת אומרת, מתוך השוואה לשפות שמיות אחרות. ולכן באמת השאלה שלך, וגם נדמה לי אמרת בפתיח, איך תוכלו לעשות את זה בעצמכם? התשובה היא לא תוכלו. אין, אדם, את רוב הדברים שאני אומר פה...
זו תשובה מבאסת. איך תוכלו, לא תוכלו. לא, אבל אנחנו כן ניתן להם, איך הם כן קצת יכולים, איפה למצוא את זה הכוונה?
יכולים להסתכל במילון, כל מילון מצוי, לא כל מילון מצוי, אבל במילונים שיש בהם אטימולוגיה, כמו אפילו מילון אבן שושן לפחות המהדורות האחרונות, כתוב בהם, א' נון עין מם, ב' נון עין מם. או למשל דוגמה אחרת, המילה חרב, אתם יודעים שיש המילה חרב, שכולנו, שוב לצערנו, עד שלא יהיה וחיטטו חרבותם לעתים, משתמשים הרבה בחרב הזה, הזאת, כן? במילה חרב. אבל מצד שני, יש המילה להחריב, אז... האדם המצוי יגיד, מצוין, כי מה עושה חרב בדרך כלל הוא מחריב. אבל מתברר שלא כך. כי שוב, מי שיודע קצת ערבית יודע שהמילה חרב בערבית זה חרב. כן? דרך כלל המילה חרב בערבית זה גם חרב וגם מלחמה. כן? לא אדריבו בחרבי, اذا كفى صوتي, כן, לא אכה בחרבי אם מספיק שוטי. זה עוד למדתי אצל המורה שאול שלנו. אבל מה קורה פה? גם להם יש המילה להחריב, אבל שם זה חריבה, ח. שוב, חטא, מה שאצלנו האות חטא, היא מייצגת שני יצורים היסטוריים. החטא, כפי שהיא מבוטאת היום, אם אפשר להגיד ככה.
החטא הגרונית, הלועית.
החטא הגרונית, כן, הלועית, כן, חטא, ח, ח. לעומת זאת, יש חטא שתיים שזה פשוט ח. את זה קל מאוד לבטא, כי אנחנו מבטאים את זה כמו הקף הקף הרפויה, הקף בלי הדגש. כן? כן. אז זה, עכשיו שוב, מי שיודע ערבית, יודע שבאצלם כותבים את זה באותה אות, רק החט כתובה בלי נקודה למעלה, ואחר עם נקודה למעלה. כן? אז הנה עכשיו, אם אנחנו משווים לערבית ולשפות שמיות אחרות, אנחנו רואים שהמילה חרב, קשורה לחטא של חרב, היא חטא אחת, היא חטא. והמילה של החריב, חריבה, זה חטא, אז אין קשר ביניהם. כן?
כלומר, זה יצא במקרה שזה פשוט דומה, נעים ונעים וחרב ולהחריב, זה פשוט במקרה יצא דומה?
זה שחטא וחטא דומות זו לזו, אם תקרא לזה מקרה, זה מקרה, כי אלה באמת הגאים דומים קצת, הם נשמעים דומים. עכשיו, כיוון שאלה שני הגאים, ומהם נוצרות מילים, אז יוצא שאחרי שזה מתמזג, זה נשמע מאוד דומה, כן?
ומה עם מסתורין, וזה גם אמרתי, זה הכותרת של הפרק, מסתורין וסתר, נשמע לי...
כאן אנחנו עוסקים במילים שאולות. מילים שאולות, שהן נשאלות לעברית. אז לפעמים הדוברים רואים איזשהו קשר למילה עברית, שכמובן אין שום קשר. מן המסתורין, זה הרי בא מהמילה, אפילו מי שלא יודע יוונית, אבל הוא יודע אנגלית, איך אומרים מסתורין באנגלית? אחת המילים לפחות.
Mysterious.
Mysterious זה...
Mystery, כן. Mysterious זה הדמות ממרוול.
כן, כן. זה לקוח מיוונית, מיסטריון. זאת אומרת, ששוב, אין שום קשר למילה מסתורין בעברית, ולו מפני שהמילה מסתורין הרי בעברית, השורש הוא סמך תו רש, המם הזאת היא בכלל מם נוספת, אז גם לא יכול להיות קשר. אבל כיוון שהדוברים ראו קשר, אז התחילו לכתוב בכתבי היד של לשון חזל, ואני חושב שאפילו לא רק בכתבי היד, גם בדפוסים, המילה מסתורין כתובה בטט, כיוון שהם לא זיהו את זה עם מילה עברית, אז הם כתבו בדרך כלל ת ביוונית, זה טט בעברית. אבל בעברית החדשה יותר, זיהו את זה עם המילה סתר ולהסתתר וכו', והתחילו לכתוב את זה בטף, כן, המסתורין. אז זה דוגמה גם כן, עכשיו במקרה הזה אי אפשר להגיד שנוצרה מילה חדשה, כי המילה כבר נוצרה לפני כן כמילה שאולה כבר בלשון חזל.
גם נוצר כתיב חדש.
כתיב שונה, בדיוק כך, וזה דבר משמעותי במקרה הזה, כי אז הדוברים מקשרים את זה, דובר רגיל, תשאל אותו מה זה מסתורין, אז הוא יגיד לך, כן, זה משהו מסתר, וכו' וכו'. דוגמה יפה לזה, קצת, מסוג קצת שונה, זה החודש השני בלוח העברי, כן, מה שמו?
אז בר חשבן, דיברתי בפרק על השפעת האקדית על העברית, וניתחנו את המילה הזאת שהיא לא קשורה למר,
כן.
אין שום קשר למשהו מריר.
כן, אבל הנה, נוצר, אפשר להגיד שמבחינה מסוימת נוצרה מילה חדשה, חשבן. כיוון שאנשים חשבו שזה מר פלוס חשבן, אז אני לא צריך את מר עכשיו. אז מספיק לי חשבן, כן? אז זה גם כן. וכשלא לדבר על הדרשות השונות שכבר בתקופה קדומה דרשו וכו' וכו'. אבל אפשר לקחת דוגמה אחרת. יש למשל המילה עוגן, כן? המילה עוגן, כל דובר עברית שנשאל אותו, תנסה לחשוב, רוב האנשים לא חושבים, אם להיות ציניים עד הסוף, רוב האנשים בכלל לא חושבים על שום דבר, אבל...
אני אוהב את האופטימיות שלך.
אבל כן, לא, חוץ מהקרובים אליי, והידידים שלי, והחברים שלי, חוץ מזה אף אחד לא חושב על כלום, אבל בוודאי לא על מילים באופן מעמיק, אבל אם בכל אופן תשאל מישהו, תגיד לי, מה דעתך, תחשוב קצת, המילה עוגן, למה קראו למילה עוגן, מה זה מזכיר לך? אז פה יש כאלה ואולי כאלה שמכירים קצת את מגילת רות, אז וניתן להם רמז, אני יודע מה, שמה אומרת נעמי לרות ולעורפה כשהן מציעות שהן רוצות להישאר איתה, אולי מישהו זוכר, לא יודע אם אפשר פה לשאול את הקהל.
לא, אבל... אנחנו בשיחה.
אנחנו בשיחה. אז או שאתה תגיד או שאני אצטרך.
לא, אתה תגיד, הכל טוב.
אני אגיד, טוב. אז היא אומרת להם, הלהן תעגנה, זאת אומרת, בגללה, זאת אומרת, תחכו עד שהם יהיו כך וכך וכך, זאת אומרת, תהיו משותקות, תהיו מקובעות במקום. אז אנשים קישרו את המילה עוגן, לכן גם התחילו לכתוב את זה עוגן, כי במקור זאת מילה יוונית, עוג כינוס, ובמקורות
זה בכלל כתוב כינוס.
עוג כינוס, כן? עוג, O-G-K-I-N-O-S. זה נורא להגיד את זה באותיות באנגלית כביכול, אבל אין לנו ברירה אחרת, גם אסור לנו לכתוב פה מסיבות שהסברת לי. אז, אז, אבל במקורות שלנו, בלשון חזל, במקומות המעטים, זה אפילו במשנה, כתוב כתוב הוגן, זה בכלל בהי, כן? אז, אז, אבל למה התחילו לכתוב את זה בעין? כי קישרו את זה, כבר הגמרה מקשרת את זה למילה עוגן, לתעגנה, עליהן תעגנה, מלהיות...
אבל שוב, הגמרה, הרי הם ידעו יוונית, הם ידעו שיש המילה הוקינוס הזה, והם בכל זאת קישרו, כי מה?
לא בטוח, תראה, גם לא בטוח שהם היו בטוחים שכל מה שביוונית זה לא יכול להיות דומה לעברית, ואולי זה משהו קרוב לזה. הרי אתה מכיר את אותה דרשה מוזרה, מוכרחים להגיד, שמסבירה את המילה תותפות.
תת ובפה, בשפה כזאת, בשפה כזאת.
שתיים, תת, פיקי שתיים, איזה יופי. בשפה הזאת זה ככה, והנה נוצרה מילה בעברית. שוב, יכול להיות שזה ככה, לסבר את האוזן, כמו שאומרים, או לשבר את האוזן, גם על זה יש מחלוקת. אבל בכל אופן, כן, לא כל כך ברור אם הם באמת חשבו ככה, אבל זהו, עובדה ש... אז נוצרה לנו מילה חדשה, שכתובה בעין, גם הגויה בעין, מי שהוגה את עין, כן? אולי רק עוד דוגמה אחת כזאת יפה, אני מקווה שלא דיברת על זה באיזה טיקטוק, ואם דיברת, אז יש לנו הרבה דוגמאות אחרות. אתם יודעים שאנחנו מדברים על ערכאות, נכון? בעברית המודרנית מדברים שצריך להעביר את זה זהו, שבאופן תקני, שנים האקדמיה אמרה שאי אפשר להגיד ערכאה. ערכאה זה מה שנקרא גזירה לאחור מוטעת, כן? מהמילה ערכאות, וצריך להגיד ערכאה. אבל נדמה לי שהיום האקדמיה במונחי המשפט כן קיבלה, שאי אפשר, כמו שאומרים, גזרה שהציבור איננו יכול לעמוד בה, ומותר להגיד ערכאה, כן? אבל מה זה ערכאה? אז אני חושב שרובכם יודעים, יש בית המשפט, בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, אז ערכאה גבוהה יותר, כן? אינסטנציה, נדמה לי קוראים לזה, אינסטנציה גבוהה יותר. אבל מאין באה המילה הזאת, אז כולנו משייכים את זה איכשהו לערך, נכון? זה קשור משהו לערך, אם זאת מילה עברית. ומה שעוד יותר מחזק בנו את הסברה, עשוי לחזק בנו את הסברה הזאת, שהמילה עורך דין, כן? מה הוא עושה עורך דין? הוא עורך את הדין. יש לנו אפילו, לפחות אחינו האשכנזים, יש פיוט מאוד מפורסם שאומרים בראש השנה וביום כיפור, לאל עורך דין, לבוחן לבבות ביום דין, לגולה עמוקות בדין וכו'. אבל המקור של הביטוי עורך דין, של הצירוף עורך דין, אתם יודעים, יש במסכת אבות, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים. ככה בדרך כלל בדפוסים השונים, נכון? שאומרים, ואיך מסבירים את זה? מסבירים את זה שאסור לך, כשאתה שופט, ובאים לפניך אנשים, אז אל תיתן להם עצות מה לטעון, כמו עורך דין או משהו כזה. אם מסתכלים בכתבי היד הטובים, כמו פרמה או קאופמן, יש שם אמנם תיקון, אבל אז כתוב שם בכלל משהו אחר. כתוב, אל תעס עצמך כארכי הדיינים. מה זה ארכי? כראש, ארכי, כן?
אני העליתי סרטון בטיקטוק בדיוק ביום שישי, אמנון עזר לי על הסיפור של ארכי וארכיון וארכי מרצח,
אז
איך זה יתחבר יפה?
קודם כל נפלא אותם לסרטון הזה, אז רק נאמר שנוצרו מילים בעברית, עורך דין מבחינה מסוימת, וערכאות, וערכאה. דרך אגב, בחזל, למילה ערכאה, ערכאות, יש משמעות אחרת. ערכאות של גויים, לא משמעות לגמרי אחרת, אבל בקונוטציות שונות, שאסור לדון בערכאות של גויים, אלא רק בדיני ישראל. אתם יודעים שיש חוגים מסוימים גם במדינתנו, שמחשיבים את בתי המשפט הישראלים כערכאות של גויים.
יש לזה דיונים הלכתיים, אם מותר או אסור.
נכון, כן. אז הנה, אז גם כן נוצרה...
אז בעצם פה זה לא קשור לעין אחת, עין שתיים, כי זה בכלל מילה שאולה מיוונית.
ביוק כך.
וזה פשוט טעות של... א', שהחליפו לעין, כי זה נשמע לנו הגיוני לקשר את זה לעורך דין וערך.
כבר בתקופה מוקדמת מאוד זה קרה, וכנראה שזה קוצ'ר כותב על זה בהרחבה במילים ותולדותיהם, כי כנראה מה שגם היטה את הקו בעניין הזה, יש במקרא ערכתי משפט, לערוך משפט. אז אם אפשר לערוך משפט, אפשר לערוך גם דין, אז זה שיחק לטובת הדבר הזה. אבל זה ברור לכם שביוונית אין עין. אז אם זאת מילה שבאה מיוונית, זה לא יכול להיות אף פעם כתוב בעין. כן, אז...
עכשיו רגע, אמרת כל מיני מילים שאני לא לגמרי, זאת אומרת, שחשבו שזה עברי, אבל בעצם המקור הוא יווני וכו' וכו'. לפעמים כשאני מדבר עם אנשים, אז אומרים לי, בסדר, אבל הם לקחו מאיתנו. זאת אומרת, אולי המסתורין הוא בעצם הושפע מהסתר, הם עיוותו את הסתר למסתורין בטט אצלם, אבל בעצם זה לא שהעברית שאלה מהיוונית, היוונית שאלה מהעברית וזה וכולי. עכשיו יש המון המון רבנים בעיקר שאוהבים לקשור בין מילים שיש איזשהו צליל דומה, ואז הם אומרים הנה תראו איך לקחו מהעברית שפות אחרות. אז אני, עכשיו, אני אגיד כל מיני, חלק זה באמת אולי נכון וחלק לא, אתה תגיד לי. למשל, יש ויש. האם זה אך מקרה שזה דומה? שנייה, תכף תגיד לי. עין ואי נשמע דומה. אז אומרים, הנה לקחו מהעברית. פרייבט ופרטי. ואחרון, משין ומכונה. אני יודע שהרבבתי פה סוגים שונים, אתה תעשה סדר. איך יודעים מי לקח ממי? מי שאל ממי? ואולי לקחו הכל מהעברית, כי היא השפה הראשונה בעולם?
כן, כן. טוב, אז ככה, נגיד ככה, חוץ מהמילה האחרונה, ששם באמת יש קשר, אז תכף אם תרצה נדבר על זה, הדוגמאות הראשונות, הדוגמאות שהראית עכשיו, זה צריך לכלול בסעיף הבלים. זה פשוט שטוי.
אתה מדבר על יש ויס, אי ואי, פרטי ופרייבט.
אתה מבין, זה שמילה מסוימת דומה למילה אחרת בשפה אחרת, אם אני אגיד לאנשים... איזה, המילה לא, מה המשמעות שלה בהונגרית למשל, או כל מיני דברים כאלה, אני חושב שכל אדם בר דעת, הוא לא מעלה על דעתו, עכשיו הם, מי שיגיד לי, למשל על מיסטורין, מישהו יגיד, אולי היוונים לקחו את המילה מיסטרי ממיסטורין, אבל קודם כל המילה מיסטורין הרי לא הייתה קיימת בעברית, היא מילה חדשה בעברית, היא לא קיימת, עד תקופת חזל היא לא קיימת, ושנית הייתי שואל אותם, מתי בכלל, האם יש אי פעם איזושהי דוגמה שהיוונית שאלה מילה מעברית, כן? אין דבר כזה, הם לא שאלו מילה, תמיד אפשר למצוא משהו שאולי איכשהו מהתנך הגיע אליהם וכו', אבל הרי אנחנו, בשביל זה צריך לדעת קצת את ההיסטוריה, גם את ההיסטוריה הכללית, גם את ההיסטוריה של הלשונות, ואז קשרים מקריים בין מילים, זה בדיוק ההבדל בין אם אתה רוצה, להתייחס אל חקר הלשון או אל לימוד הלשון בצורה שמבוססת על עובדות, בצורה מדעית, או שאתה רוצה סתם להפריח. אתה אמרת שרבנים ואנשים אחרים ואפילו מוציאים כל מיני ספרים בשם מסתורים, דרך אגב, יש ספר מסתורים בלשון הקודש, יש כל מיני ספרים כאלה, רוב רובם של הדברים שכתובים שם זה ממש הבל הבלים. כן? מי שרוצה לשחק בכל מיני משחקים, בוא נגיד, אתה תמיד יכול להגיד, זה דומה לזה וזה דומה לזה, אבל אם אתה באמת חושב שיש פה משהו אמיתי, שיש כאן איזשהו קשר אמיתי, זה, זאת אומרת, אין אפילו, קשה מאוד לבטא עד כמה שהדברים האלה הם לא. עכשיו, הדבר האחרון שאמרת, משיב, זה כן, מפני שלמה בכלל, קראנו למילה מכונה, המילה מכונה בעברית החדשה היא מחודשת, אבל זאת אומרת המשמעות שלה מחודשת.
משמעות, כי המילה עצמה מופיעה בשלומו שם.
בדיוק, עכשיו, אבל שם המילה מכונה משמעותה לגמרי אחרת, נכון? מה משמעותה שם? שם זה משהו כמו כאן, בסיס.
כאן שהיה באיזה משהו בבית המקדש של איזה...
כיורות, היו 10 כיורות. והכיורות האלה, או כיורים, כיורים אולי שם צריך, היו 10 כיורים, והכיורים האלה היו מונחים על קנים שקראו להם מכונות. אז זאת אומרת, זה כמעט הפוך מהמכונה שלנו, מפני שזה בסיס, שהוא איננו זז, ומכונה, כל מהותה היא שהיא... עכשיו, למה? מפני שיש ביוונית מכנה, ויש כבר במשנה, במקורות אחרים, מוכני, מוכני שלה, מכנה, מוכני, יש במקורות השונים. זאת ממש אותה מילה, כן? אז לקחו את המילה הזאת, והשתמשו בה. אז עכשיו, כיוון שהמילה הזאת נכנסה אחר כך לכל השפות האירופיות, משין, כן, ובכל השפות האירופיות, אז אנחנו, הצליל, זה נקרא תצלול. זה דוגמה מעולה לתצלול. חידשנו את זה לא על פי המכונה של שלמה המלך, אלא על פי המשין, או המשינה, או תלוי באיזו שפה, של השפות הלועזיות האלה. אז אפשר להביא עוד דוגמאות לזה, יש הרבה, הרבה דוגמאות. למשל, למה אנחנו קוראים לכלי הזה בתזמורת, כלי הנשיפה, אבוב, כן? למה אנחנו קוראים לו דווקא אבוב? כי הוא מזכיר לנו, הזכיר לנו את האובו, כן? באנגלית אומרים אובו, יש גם בשפות אחרות דברים דומים, כן? למה קראנו, היום נדמה לי פחות, אבל בזמנו, הקראו, היה אשף המטבח. היום לא כל כך אומרים את זה.
היה שף.
שף, על זה בדיוק כך. כי על פי המילה שף, לקחו את המילה אשף. אבל פי שאשף בתנך זה דבר אחר. מה זה אשף?
כלומר, אם יבוא רב ויגיד, הנה, תראו, לקחו, העברית היא השפה הראשונה, כי אנחנו אומרים שף, והם אומרים שף, אז אתה בתור חוקר לשון, אומר, זה לא נכון כי, זאת אומרת, איך אתה מוכיח שזה לא נכון?
אני קודם כל לא צריך להוכיח שמשהו לא נכון. כן, אני לא צריך להוכיח שאין לי אחות, כן? אני צריך להוכיח שמשהו נכון. אם אין שום בסיס לומר שזה לקח מזה, כמו שדרך אגב אין שום בסיס לומר שהעברית היא השפה הראשונה בעולם. זאת אומרת, השאלה מהי השפה הראשונה בעולם, זאת באמת שאלה שהבלשנים כבר לא עוסקים בה, כי אנחנו לא יכולים לדעת, אם הייתה רק שפה אחת ראשונה, או היו כמה שפות ראשונות, יש לזה תיאוריות שונות. אבל העברית לא יכולה הייתה להיות שפה ראשונה, כי שאנחנו יודעים שהעברית היא... אחת השפות ממשפחת השפות הכנעניות, שהיא חלק מהמשפחה המורחבת יותר של השמית הצפון מערבי, שהיא חלק מהשפות השמיות שלפני כמה אלפי שנים הייתה פרוטו-שמית, אז מי שאומר שהעברית היא שפה, אז הוא אומר דבר לא מבוסס, לא מדעי, מי שרוצה להאמין בזה, שיאמין בזה, אבל לא...
יש לי פרק שלם על הסיפור עם העברית היא שפה ראשונה בעולם, עם פרופסור לובה חרלה, פרק מספר 5 או 3, או תמצאו אותו בהתחלה של קולולושה. אנחנו לקראת הסוף, הזמן רץ כשנהנים, אז כלב כולו לב. זה בקטגוריית ההבלים או בקטגוריית ה...
בקטגוריית ההבלים, כמובן. הנה, ראינו שיש בערבית, יש באוגריתית, יש באקדית, אז מה? כולם חשבו על כולו לב? לא, זה כל כך מופרך שאפילו לא... אבל דרך אגב, אני מת על כלבים, ואני באמת...
רגע, חושב... אבל לא הבנתי. יש באוגריתית כלב בכל השפות שאמרת?
כן, כן, כן.
מה זה מוכיח?
אז מה? אז להגיד, אז מי שאומר את זה חושב שגם האוגריתים חשבו על... כולו לב.
לא, אין להם לב שדומה ללב שלנו, למילה לבו או לובה, משהו כזה?
יש להם, שהמילה לב היא גם מילה שיש בהרבה מאוד שפות.
אז הנה, אז כולו לב, גם אצלנו וגם אצלם, זה קשור אם הכלב דומה והלב דומה, אז אפשר להגיד שזה כולו לב, לא?
לא, אי אפשר להגיד, מפני שמילים כאלה יסודיות, הן לא נוצרות על ידי צירוף של שתי מילים או של דבר כזה.
זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר מודרני, החיבור של צירוף מילים כאלה שנותן איזה משהו...
יש, יש, דווקא בתנך אין הרבה.
גלעד, אבל זה נדיר.
זה נדיר מאוד, אבל בוודאי לא, והשפות השמיות לא עובדות ככה. אבל גם כן, כל פעם אתה צריך קודם כל לראות מה כל מילה בפני עצמה. ולכן זה, אין לזה שום בסיס.
עכשיו שאלה לקראת הסוף. לפעמים אומרים, זה שורש כזה, זה שורש כזה, זה לא אותו שורש, אין קשר בין המילים. ולפעמים משתמשים במונח שורשים קרובים, ואז אני אתן דוגמה, אומרים התנקש, להתנקש במישהו, זה שורש נון כובשין, מוקש, זה שורש יוד כובשין, נון כובשין, יוד כובשין, אז מישהו יכול להגיד אין קשר, זה ככה, זה ככה, אבל אומרים לא, הם שורשים קרובים, כלומר כן יש קשר. אז השאלה שלי, מתי אנשי הלשון הבלשנים, החוקרים, אומרים שורשים קרובים או שורשים אחים, ואז יש השפעה, או שאומרים, אל תקשר. לא, זה משהו אחר, גזרה אחרת לא קשור. איך יודעים?
לחשוב, אני יכול לחשוב כל דבר, אבל אני מבחין בין מה שאני יודע ובין מה שאני לא יודע, ואני יכול לחשוב. אז קודם כל יש תיאוריה כזאת מאוד מפורסמת, שנולדקה כבר אמר אותה, שיכול להיות שבעבר הרחוק מאוד מאוד מאוד, בעצם רוב המילים היו בהם שני יצורים, והייצור האחרון הוא היה מעין השלמה לזה. אז אפשר להביא לזה כמה דוגמאות טובות, אבל לא כל כך הרבה. אז זאת אומרת, יכול להיות דבר כזה שיש קשר בין השורשים, אבל אין לדיין אלא מה שאין הברואות. אם יש לי מילה כמו מוקש, אז אני יודע שהיא לפי התצורה שלה בנויה מיוד קוף שין. אם יש מילה כמו היקיש, שיש דגש בקוף, אז אני יודע שזה נון קוף שין. אם בפרה-היסטוריה היה קשר ביניהם, בסדר, אני יכול להגיד שהיה איזשהו קשר ביניהם. יש גם מעברים שאנחנו יכולים לראות אותם במקורות שלנו עצמם. למשל, יש לנו מה טוב הוא אוהליך יעקב, נכון? אז מה השורש של מה טוב הוא?
זה תת ואף בית.
תת ואף בית. אבל מצד שני יש ייטב, כן?
ייטב
בעיניך... כן, זה דווקא יהודה הלוי, אבל לא משנה, ייטב בעיניך נעים שירי ומהללי, אז זה יוטט בית, אז זאת אומרת, יש לנו, ויש טבלה יפה של אבא בן דוד, מי שמכיר את זה, שיש מעברים כאלה בין השורשים, זה נכון, אז מה שיש, מה שאני יודע, מה שאני רואה, אני רואה שזה אותה משמעות, אז אני אומר, יש פה מעבר בין שורש כזה לשורש כזה, אבל מזה כמעט רציתי להגיד לקפוץ, כן, זה ככה תרגום שאלה, כן, to jump to conclusion וכולי, ולהסיק מזה מסקנות מפליגות, זה דומה לזה, וזה דומה לזה, וזה דומה לזה, אנחנו לא הולכים בדרך הזאת.
אז אני רוצה קצת לסכם, אני אגיד משהו שאמרת, ואני קצת ארחיב אותו גם בסיכום שלי. הרבה פעמים כשאני שואל את עצמי, אם יש מילה שדומה למילה אחרת, אם יש קשר, אם יש בעין, כי אמרת שיש עין עין, ויש עין שהיא רעין, אז כבר לחשוד, קודם כל צריך לבדוק איזו עין זאת, לפני שאני ממהר להגיד כן, יש קשר. אם יש חטא, אני גם שואל את עצמי, האם זו חטא היסטורית או חטא היסטורית? נכון? כי אמרת יש חטא אחת, חטא שתיים. לא דיברנו על צדי, שאלה יש שלוש, יש צדי אחת, צדי שתיים, שתיים, שלוש, אבל לא ניכנס לזה כי אין לנו כבר זמן, וגם קצת דיברת על זה בפרק קולולוש המספר 6, על אילו הצלילים נעלמו מהעברית, שם הרחבת קצת יותר, בפרק הרחבת יותר על החטא ואלה, ונתנו כל מיני דוגמאות, אז מי שרוצה הרחבה בזה בפרק שם, ראיתי שגם בתגובות פה שאלו כל מיני דברים, יש הרחבה בפרק ההוא קצת. עכשיו, איך אני יכול לדעת מעבר ללחשוד? אז הכי נגיש לציבור הרחב זה לפתוח אבן שושן, שנמצא בהרבה הרבה בתים, מיד אחרי המילה, יש כזה סוגריים, לא, נו, מרובעים כאלה, ושם יש קצת מידע, אם זה ליוונית, מה השורש של המילה, הוא טיפה מסביר, ממש קצר, האם זה קשור למילה אחרת וכו' וכו', אז שם עזרה ראשונה בדרך כלל טובה, נכון? אפשר למצוא שם.
לא שאין טעויות, אבל...
לכן אמרתי בדרך כלל.
טעויות, כן, כן.
זהו, ומי שרוצה להרחיב יותר, במילון בן יהודה, יש עוד הרחבות, והאקדמיה לשון העברית עובדת על מילון אטימולוגי, שמתי שהוא אי שם בימים, כשנהיה זקנים, אולי הוא יראה אור. ובפתיח דיברתי על עורב, השורש ערב, שיש לו כל כך הרבה משמעויות, אז באמת אין ביניהם קשר. וגם אז איך הייתי סרטון טיק טוק, אבל אין לנו כבר זמן. מה אתה יודע על המילון האטימולוגי הזה? אתה חושב שהוא יראה אור בקרוב?
קודם כל הוא לא מילון אטימולוגי, הוא מילון היסטורי. זאת אומרת, עיקר, תהיה בו גם אטימולוגיה, אבל זה לא התפקיד, לא יודע, העיקרי או החשוב, זה אחד התפקידים שלו. אחד התפקידים זה קודם כל לתעד מתי נכנסה המילה לשימוש, ולהביא דוגמאות לכל רובד, כל המשמעויות השונות שהיא עברה, זה מילון היסטורי, שכל עם שמכבד את עצמו, יש לו מילון היסטורי לשפה שלו.
אז כן, הגיע הזמן שגם לנו יהיה.
כן, אז חומרים לזה יש כבר, ויש המאגר של המילון ההיסטורי, שזה כלי נפלא שאפשר להיעזר בו, ואפשר גם לרכוש מיומנות להבין מתוכו הרבה דברים שעדיין לא כתובים במילון הקיים. מתי זה יהיה? זה באמת צריך לשאול את ה... אתה יודע שבשנים האחרונות אני פחות בקשר עם האקדמיה, אני דווקא בעצמי, עם כל הענבה, התחלתי לכתוב את גוף המילון, כן, אבל הספקנו, לא הספקנו כל כך הרבה, וגם אני בטוח שיש שם עוד אנשים שעושים את זה, אבל אין לי מושג מתי, וגם זה כמובן אף פעם לא יהיה ככה שאו, עכשיו אנחנו מוצאים את המילון מאלף ועד תו. זה יכול להיות שזה יוציאו לשתי אותיות, לשלוש אותיות וכו'. והיום זה לא בעיה, כי אנחנו לא מוצאים כבר ספרים. זה הכל יהיה ברשת.
כן, מקוון.
כן, אז...
תודה רבה, דוקטור גבר בירנבאום, על הזמן, האנרגיות וההשקעה. אני יודע שהכנת הרבה, אז שוב תודה. הרחבות על כל מיני דברים שנאמרו כאן במהלך הפרק, הזכרנו כל מיני, גם את הפרק הקודם שהשתתפת וכו' וכו', וגם את המאמר של צרפתי שיש שם על איתמוגיה עממית, ועוד המון המון דוגמות שהכנת אבל לא הספקנו לדבר עליהם. כל זה יהיה ברחבות באתר שלי לרשון ידה, ואתם מוזמנים להצטרף לפייסבוק של קולולושה, לדון בפרק, לשאול שאלות, פשוט תחפשו בפייסבוק קולולושה, ויש לי גם טיק טוק כאמור, אני מעלה שני סרטוני לשון ביום, שווה לעקוב, דברים מגניבים בלשון, ויש לי גם אינסטגרם וגם פייסבוק, גם לשם אני מעלה, וגם קבוצת וואטסאפ שקטה, ששם אני מעלה את שני הסרטונים היומיים לפחות, שאני מעלה בטיק טוק, למי שאין לו טיק טוק ועדיין רוצה לראות את הסרטונים, אז יכולים... מה?
במה מתבטא השקט שלה?
שזה אומר שאף אחד לא יכול לכתוב, רק אני, רק המנהל כותב, ואין חפירות ואין דיונים ואיזה, רק המנהל כותב, דממה. אז תחפשו ירם נתניהו בטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, או תיצאו איתי קשר דרך לשון ידה בצור קשר, זה מגיע אליי, אני אשלח לכם את הקישור לקבוצה השקטה, וכו' וכו'. תודה ענקית, ובשורות טובות.
היה לי לעונג.
גם לי? להתראות בינתיים.